את הרומים פרק י"ב, נעבור לפסוקים 10 ו-11. תשימו לב שיש כאן המון המון נושאים שונים עם דגשים שונים ומאוד מאוד מעשיים שנוגעים לכל אחד מאיתנו באופן אישי. אומר פולוס הרומים, באהבת אחים הראו חיבה יתרה ובכבוד אקדימו איש את רעהו, שקדו ואל תעצלו, התלהבו ברוח, עבדו את האדון. בואו נדבר לאט לאט על כל אחד מהנושאים שכתובים כאן, ולהזכיר לכם, לפני שבועיים התחלנו את הפסוק הזה, פסוק 10, דיברנו עליו, ואני אחזור ממש בקצרה. מה זה אומר, באהבת אחים ערו חיבה יתרה? האם אנחנו רוצים לאהוב כל בן אדם? מה אתם אומרים? לפי הברית חדשה, כן או לא? חד משמעית כן, שלא תהנה בנו. אבל אם השכנים כאן, או אנשים שאני עובד איתם, הם אחים ואחיות שלי, מה דעתכם? לא, לא. אז יש הבדל, שלא נתבלבל, אז אני רוצה להדגיש, נכון לפי הברית חדשה, ואני לא רואה לכם פסוקים, שאנחנו צריכים לאהוב כל אדם. כל אדם נברא בצלם אלוהי, וחובתנו באמת להתייחס אליו באהבה, כמובן לדחות את החטא, להתרחק ממנו, אבל לאהוב את הבן אדם. אבל אני רוצה ומדגיש ראשית כל את האחים והאחיות שלנו. אם יש לי בבית דבר שאני לא צריך אותו, אני ראשית כל יציא אותו לאחים ואחיות. אם הם לא רוצים, אני יצא לאחרים, אין בעיה. אבל הם במקום הראשון, כלפי האחים ואחיות, להביע חיבה יתרה, לשים אותם במקום עליון. אנחנו מדברים על אהבת אמת, לא כמו בעולם. אני מקווה שכל מי שמתבגר מבין שבעולם אין אהבת אמת, הכל בנו לאינטרסים, אנשים עושים דברים במטרה לקבל בחזרה, אצלו זה לא ככה. אהבת אמת, לא אהבת צבועה, לא להעמיד פנים, אלא באמת מכל הלב. הלאה, מי שחושב שהאהבה הזאת היא ספונטנית, הוא טועה. כדי לאהוב צריך להתאמץ. זה דורש בפירוש מאמץ, תשומת לב, ובאמת שאלוהים יעזור לנו להתאמץ ולהגיע לאהבה המעשית הזאת שאני מגיע אליה עכשיו. זה לא בדיבורים, לא בוואטסאפים וכל מיני הודעות, זה לא חוכמה, זה מאוד פשוט, זה לא אהבה אמיתית. אהבה מעשית. כלומר, אנחנו צריכים לעזור לאחים ואחיות שלנו. ויש הרבה פסוקים על זה, אני רק בחרתי פסוק אחד, מה שפולוס כותב לפיליפים. הוא אומר שהדבר מאוד פשוט, כל אחד שלא ידאג רק לעצמו, אלא גם מה של החברו. אני בטוח שכל אחד דואג לעצמו, דואג למשפחה שלו, זה טבעי ונורמלי. אבל מה עם אחרים? אם אתה רואה בקהילה אח או אחות עם צורך כלשהו, מה, תתעלם? איך זה יכול להיות? או שאתה חייב גם לחשוב מה אני יכול לעזור לו במובן הכי מעשי. לכן אנחנו צריכים להיות מעודכנים, לדעת מה קורה, כדי שבאמת נהיה ברכה אמיתית אחד לשני, בצורה הכי הכי מעשית. אם אנחנו באמת פועלים בצורה הזאת, אז הייתי רוצה להדגיש שני דברים. דבר ראשון, עבורנו כולנו זאת ברכה עצומה. אתה בקהילה, יש בה כמה עשרות אנשים, אולי אפילו יותר, באמת עוזרים אחד לשני בכל מיני תחומים. לפי הצור, זה באמת משהו בלתי רגיל. נאמר טובים השניים מן האחד. אז ברור שעשרות או מאות הם עוד הרבה יותר טובים. זה ברכה עצומה. אין ספק בכלל. ובאמת, אנחנו נבנים ביחד, וככל שיותר אוהבים, מגיעים לאחדות אמיתית בקהילה. אני חייב לומר שאווירה טובה בקהילה, זה דבר חשוב מאין כמור. ואפשר להשיג את זה רק שיש אהבת אחים אמיתית. דבר אחרון, הכי חשוב, ואנחנו צריכים להבין את זה, כשאנחנו באמת חיים בצורה הזאת, אנחנו ראשית כל מוכיחים, כמו שהזכרנו פעם שעברה, שאנחנו תלמידים אמיתיים של ישוע המשיח, ונבין שהאדון מאוד מאוד מרוצה, כשאנחנו באמת אוהבים אחד את השני, ודואגים כמו משפחה גדולה, ואנחנו עדות לעולם, אנחנו באמת תלמידי ישוע המשיח. לכן אני חוזר בנושא הזה של אהבת אחים, לתת איזה דגש מיוחד בחיים הרוחניים שלנו. אז זה בקצרה על מה שדיברנו פעם שעברה. ואני אתקדם הלאה בפסוק 10 לחלק השני שלו. אומר שם פולוס לרומים, ובכבוד הקדימו איש את רעהו. מה זאת אומרת, בכבוד להקדים אחד את השני? מה הכוונה? במובן הפשטני זה ברור. עלינו לכבד אחד את השני. בלי יוצא מהכלל, את כולם. אחר כך נפרד כמובן. רשמתי יותר דוגמה שאפשר ללמוד מנה על דרך השלילה. איך לא להתנהג, ואחר כך נחזור איך כן להתנהג. ואני אתן דוגמה מאיגרת יעקב. אני אזכיר בקצרה. באיגרת יעקב פרק ב', יעקב מתאר לנו מצב שבו שני אנשים באים לקהילה. אחד, אדם עשיר, בא עם בגדים מאוד משובחים, מפוארים, אפילו יש לו ליד טבעת עשויה זהב. והשני מסכן, אדם עני עם בלויי סחבות, עם בגדים הכי פשוטים, אין לו כלום. אז מה קורה? אומר יעקב לאלה שהוא כותב להם, מה אתם עושים? אתם פונים לעשיר, בוא תשב בשורה הראשונה, במקום הראשון, לפני כולם, נותנים לו כבוד מיוחד. אתם פונים לעני המסכן הזה, מה אתם אומרים לו? אתה רואה שם בפינה, לך תשב שם בצד. אז אומר יעקב, איך זה ייתכן? איך אתם מתנהגים בצורה כזאת? כנראה שהייתה בעיה אצל המאמינים שיעקב כתב עליהם, לכן הוא כותב את זה. ומה הוא אומר להם? מה החטא החמור שלהם? אתם נושאים פנים, כלומר אתם מעדיפים את אלה שנראים עשירים, בולטים, ואתם מזניחים ומזלזלים באנשים הפשוטים, המסכנים. איזה אבסורד! אם תקראו שם ביעקב ב' בפסוקים הראשונים, הוא אומר, הרי בעניי העולם אלוהים בחר להיות עשירים באמונה. מה אתם מזלזלים באחד שהוא יש לו מעט כסף, בגדים פשוטים, אז מה? זה אומר שאנחנו צריכים מאוד להיזהר. חובתנו לאהוב את כל האחים והחיות, לכבד כל אחד, וחלילה שאף אחד מאיתנו לא יזלזל באחרים. תחשבו, אדם מאמין, מאוד משכיל, פוגש מישהו שבקושי גמר כיתה ח', אז מה, לזלזל? שמע, מה אתה למדת? אתה לא יודע כלום. מה פתאום? או מישהו שהוא הרבה שנים באמונה, מכיר טוב את דבר אלוהים, פוגש מאמין צעיר שבקושי מכיר את הכתובים, אז מה, לזלזל בו? לא להתייחס אליו ברצינות, חס וחלילה. ואפשר לתת הרבה דוגמאות. אנחנו כולנו, וזה מה שיפה, אחים ואחיות בישוע המשיח, כולנו בנים ובנות לאלוהים. אני חוזר מה שאמרתי לפני שבועיים, אנחנו באותו מעמד כולנו. אין יותר חשובים, פחות חשובים, כולם חשובים. וכל אח וכל אחות הם יקרים בעיני אלוהים וישוע. בשמה ישוע בא לעולם, למות כדי להושיע כל בן אדם ובן אדם, ולא משנה מי הוא. שימו לב שפולס כותב לקורינטים, תשימו לב שבין המאמינים אין אנשים שהם בולטים במעמדות בכירים בעולם הזה, לא. רוב המאמינים נחשבים אנשים פשוטים, לא בתפקידים מאוד מאוד בולטים, בכירים, עם הרבה כבוד, ממש לא. לכן אנחנו רוצים להקדים ולברך אחד את השני בכבוד, כל דבר. עכשיו, תשימו לב, אנחנו לא צריכים לחפש את הכבוד של עצמנו, לא לקבל כבוד, זה לא נכון. ואני אומר, זה אחד ההבדלים הגדולים להבנתי בינינו המאמינים בישוע לבין אנשים בעולם. מי שלא יודע, עבור אנשים בעולם קבלת כבוד נחשב דבר מאוד מאוד חשוב ויקר. ומה הם לא עושים כדי להגיע למעמד יותר גבוה? אצלנו לא. אנחנו רוצים לכבד אחרים, אחים וחיות, ולא לחפש את עצמנו. עכשיו, השליחים של ישוע מדובר על ה-12, כמה לפני שהם נטבלו ברוח הקודש, מה נאמר עליהם? תראו איזה רבה הם היו. הם רבו אחד עם השני. למה? מי יחשב להיות הכי גדול בהם? הם רוצה להיות כמה שיותר במעמד גבוה. הם היו בטוחים שישוע הוא המלך, הם יהיו איתו במלכותו, ומוצאו תפקידים הכי הכי בכירים, חשובים. איזה רמה. ישוע כמובן מוכיח אותם מאוד, כל מי שרוצה באמת להיות גדול, שיהיה משרת, שיהיה עבד. ולכן אנחנו כאן צריכים להבין שעבורנו כמאמינים, בכל ההתייחסות אחד לשני, הדגש הוא על שפלות הרוח. ברור לכם שהשפלות מנוגדת לגאווה. גאווה זו תכונה איומה ונוראה, שמרחיקה ומפרידה בין אנשים. ושפלות בדיוק להפך. כשפועלים אחד כלפי השני ברוח נמוכה, בענווה, הדבר הזה גורם לקירוב לבבות, לאווירה מאוד מאוד נעימה ואחדות רבה בין המאמינים. לכן, כל אחד מאיתנו, נניח שאנחנו לבישים בקהילה, ומביאים לפעמים בגדים או משהו אחר, אז לא נרוץ כל אחד שיקח לעצמו. מה פתאום? תציע למישהו אחר. אני יודע, לא פעם מביאים בגדים לילדים, ובאמת דברים טובים, אז לא יהיה מצב שכל אחד ירצה לתפוס כפי יכולתו. זה לא נכון. אדם בא אומר לאחיו אחותו, אני אקח אתה ראשון, מה שאתה רוצה. אחרי זה אני אקח דברים נוספים, להיות נדיבים ברוח טובה, להקדים, לכבד ולברך אחרים, ולא את עצמנו. הלוואי שזאת הרוח שאנחנו נטפח גם בקהילה שלנו כמה שיותר. ברכה עצומה לכולם. בואו נתקדם לפסוק הבא, פסוק 11. אומר שם פולוס, שקדו ואל תעצלו. תראו איזה הנחיות קצרות וחדות. שקדו ואל תעצלו. אתם בטח יודעים, תבדקו בקונקורדנציה, המילה שקידה, לשקוד, מופיעה פעמים רבות בברית החדשה, בהקשרים שונים, מאוד מאוד חשוב. ואני אשאל אתכם שאלה קטנה. מה זאת אומרת? מי שישאל אתכם, מה זה לשקוד? אתם יודעים איך אומרים לשקוד באנגלית? To watch, watchfulness, זה שקידה. מה הכוונה לשקוד? אתם יודעים, אין לנו הגדרה, אני לא מכיר הגדרה. אבל אנחנו מבינים מתוך ההקשר, אני חושב שזה מאוד ברור. שקידה, מדובר כאן כמובן במובן הרוחני, זה מצב שבו המאמין או מאמינה נמצא בעירנות רוחנית מתמדת. ככה אני מגדיר את זה פחות או יותר. הרבה מתייחסים בביטוי הזה לחיילים. חייל שנמצא בעמדת שמירה, במיוחד במקום מסוכן, אולי בשטח אויב, הוא חייב לשקוד היטב על משמרתו, לשים לב היטב כל הזמן, במיוחד בלילה כשחשוך וקשה לראות מה קורה, כדי שאף אחד לא יפתיע אותו, שאויב פתאום לא יבוא ויפגע בו חלילה, זה עלול להיות מאוחר עבורו. כל הזמן לשים לב, להיות ערני, ואתם, האויב רק מחכה לכך שחייל יתחיל לנמנם, ואז הוא יתקוף אותו כמובן. עכשיו, למה אני אומר את זה? שקידה מאוד מאוד חשובה במובן הרוחני. אנחנו נמצאים במלחמה רוחנית. אנחנו עוזרים מדגישים את זה. כל הזמן, אני מקווה שכל אחד מאיתנו מרגיש את זה. השטן לא מרפא ולא מוותר עלינו. עושה הכל כדי להכשיל אותנו כמו אריה שואג. מה יקרה אם חלילה מאמין או מאמינה הוא לא ישקוט? אני לא מקנה בו, אני לא מקנה בה. הוא ייפול טרף קל בידי השטן. בפירוש ישפיע עליו. אני אמרתי, מאמין או מאמינה הוא לא נופל סתם, אין כזה דבר. אם הוא לא עומד על המשמר, לא שוקד, הוא ענו ליפול. גם בתאוות נפשו וגם בהתקפה של השטן. לכן הוא אומר, פולס תשקדו, ולא רק פולס, בהרבה מקומות, גם לדוגמה, ישוע אומר במתי, קבע ב-41, תשקדו ותפלו, פן תבוא לידי ניסיון. כך ברור לגמרי, שאם מאמין חלילה לא שוקד, לא מתפלל, הוא ייפול בניסיון. זה ברור לגמרי. לכן השקידה, ההתמדה הזאת, כל הזמן, הייתי אומר, זה חלק בלתי נפרד מהחיים הרוחניים שלנו. כל הזמן, אני יודע, כל יום, כל היום, בערנות רוחנית שלא ניפגע ולא ניפול. אומר פולוס האפסים, פסוק 28, שקדו והתאמצו על זאת, להתיר תמיד בעד כל הקדושים. שימו לב שהשקידה קשורה במאמץ. למה אני מודגש את זה? שימו להם, נחזור לפסוק העליון שם, ברומים, אומר פולוס, שקדו ואל תעצלו. אל תתעצלו. האם ייתכן שמאמין בו זמנית הוא גם ישקוד וגם יעצלן? מה דעתכם? התשובה ברורה. אין כזה דבר. אלה דברים מנוגדים. כי השקידה דורשת מאמץ. שני השקידה אני קצת אפרט. זה לא שאני אומר לכם, כל יום אפשר לקראת הכתובים, לפתור באיזשהו פרק בצורה די מקרית, לקרוא איזה חצי עמוד עמוד, משהו כמו דקה, שתיים, שלוש, לסמן איזה וי קטן, זה לא שקידה. זה לעיין קצת בכתובים, זה לא נותן כלום. שקידה, אני אומר גם מתוך ניסיון אישי, זה עבודה רוחנית חשובה, מעין כמותה, מעין כמותה. כדאי שכל אחד ימצא את הזמן להיות לבד בשקט, בלי הפרעות, להתפלל. להתפלל, להביא הכל לפני האדון. גם תודות, גם בקשות, הכל, מה שבלב שלנו, הוא שומע הכל. וגם להתפלל עבור אחרים, איך שהוא אומר כאן, להתאמץ לא רק עבור עצמך, עבור אחים ואחיות. להשתדל כל יום לזכור את האחים ואחיות, במיוחד שיש צרכים מיוחדים. אני בטוח שכולנו זוכרים עכשיו את אלנה, את פנצ'ה שנסע לבקר אותה, גם דוד ואחרים, במיוחד מצבים מיוחדים. איזה שאלה? לבקש חסד מיוחד. ונבין שהתפילות שלנו מאוד מאוד חשובות, למרות שאנחנו לא רואים תוצאה מיידית לכל תפילה, אנחנו כן מאמינים. לכן זה כל כך חשוב להתפלל. זה חלק מהשקידה. זה דורש זמן ומאמץ. לימוד דבר אלוהים, אני מדבר לימוד מעמיק, שיטתי. אתה קורא את הדברים, לחשוב, מה זה מדבר אליי? מה הדברים האלה, כמו שעכשיו אנחנו לומדים? מה זה אומר לכל אחד מאיתנו, לכל אחד שישאל את עצמו? האם באמת שוקד ברצינות? אני חייב לומר לכם, מתוך הרבה ניסיון, שקידה זה אחד הדברים הכי קשים שאני עושה. הכי קשים. אני לא מגזים, גם יום כזה, כמו יום שבת, שאני מתכונן הרבה שעות לאספה, תמיד שאני ממש עייף בערב. מאוד עייף. זה לא פשוט. זאת עבודה רוחנית, שדורשת הרבה מאמץ. וכאן חלילה, אנחנו עלולים להתעצל, ולזלזל ולהסניח את השקידה. למה אנחנו נורא עסוקים? איך אני אומר לכולנו, להיזהר לא להיות עמוסים מדי. אני קשה לתאר מאמין או מאמינה שעסוק כל היום מהבוקר עד הלילה, 12 שעות ברציפות, מגיע הביתה עם הלשון בחוץ, איפה הוא יכול להתעמק את דבר אליים? הוא כמעט נרדם הרי. זה בלתי אפשרי. אני יודע שיש מאמינים שמחליטים להתחיל את היום בבוקר, הם קמים יותר מוקדם עם דבר אלוהים, כל אחד מתי שרוצה, אבל לתת זה את הזמן, את התנאים, מאוד מאוד חשוב לבדוק את עצמנו. אולי קיבלתי החלטה לא נכונה. אולי אני עושה מעשה שהוא לא ברצון אלוהים. אני אומר לכם, אם עומדים על המשמר, לא נופלים. מיד מתקנים, ממשיכים הלאה. לא אדם שסוטה טיפה בנהיגה, הוא מיד חוזר לכביש, הוא לא יתהפך עם הרכב. אבל לעמוד על המשמר, הוא אומר, שקדו ואל תעצלו. עצלות, תכונה נוראית. מי שרוצה, אני אתן לכם פרויקט קטן במשלי, יש המון פסוקים על עצלות. אני לא אתחיל לפרט את המחשב. עצלות זו תכונה מאוד מאוד שלילית. הייתי אומר, הרסנית. מסיבה פשוטה, מה זה עצלה? זה אדם שלא מוכן להתאמץ. לא מוכן. הכל בקלות, כל מה שיכול לדחות למחר, דוחה למחר, אם אפשר למחרתם עוד יותר טוב. למה? כמה שפחות להשקיע מאמץ. אני לא מקנה באדם נשוי שאשתו עצלנית, אני לא מקנה בו. גם להפך, אישה שבעלה עצלן, אני לא מקנה בו. אלה חיים אומללים. לא רק שהמאמין העצלן הוא סובל, הוא גם לא מבין מדוע. כל הזמן בעיות, הוא לא מספיק, הוא לא מציע להשיג את הדברים, כל הזמן תקוע ומסובך. גם כל מי שנמצא איתו בקשר, נפגע מכך. אתם זוכרים פסוק ממשלי, כחומץ לשיניים, כעשן לעיניים, כן אעצל לשולחיו. החומץ מפרק את השיניים, חומצה מפרק את השיניים. עשן פוגע בעיניים, אתה לא יכול לראות. זה אדם עצלן, שאי אפשר בכלל לסמוך עליו בשום דבר. עכשיו, זה באנגלית, מי שמכיר, יש את המילה laziness, שכולם מכירים, זה עצלות. אבל יש מילה אחרת, אני בדקתי את זה, נקרא slothfulness. לא יודע אם אתם מכירים את המילה הזאת. לפי הבנתי, מה שבדקתי, במקרה הזה, לא מדובר על העצלות במובן הפשטני שהזכרתי עכשיו. כאן להבנתי, מדובר מעצלות אחרת, הרבה יותר חמורה. מה זה העצלות הזאת? עצלות רוחנית. עצלות רוחנית. ולמה אני אומר את זה? יכול להיות שמאמין או מאמינה, הם מאוד חרוצים ומתאמצים להשיג את המטרות שלהם. אם זה להרוויח כסף, להתקדם, ללמוד, בפירוש משלים המון מאמץ. אבל הם מזניחים את השקידה הרוחנית. להבנתי, זה הדבר הכי מסוכן והכי חמור. בארצות הברית אומרים, time is money. כאילו הזמן יקר, זה שווה כסף. אתה יכול להרוויח עוד. כשאדם יושב חצי שעה, במחות לא עושה כלום, רק שוקד, חושב, מתפלל, כולה זה נראה למישהו בזבוז זמן, חס וחלילה. דבר חשוב מעין כמוהו. ולכן אומר פולוס, תשקדו ואל תהיו עצלנים, הוא מזהיר את המאמינים. ואני אומר לכולנו, הנושא של השקידה, מספר אחד, נתן זה עדיפות עליונה. בלי זה, אנחנו בבעיה, בעיה מאוד קשה. אומר הדוגמה בגרת על העברים, אל תעצלו, שב, לא במקרה, יש עוד הרבה פסוקים, אנחנו בעקבות היורשים באמונה ואורך רוח את ההבטחות, המון התמדה והמון סבלנות, תראו, הדרך חיים הזאת, היא צריכה את חלק מדרך החיים שלנו, מה שכה הרגלי חסידות, זה לא מדי פעם לעשות זה מבצע, להשתדל יום יום, באמת למצוא את הזמן ולעשות את הדברים האלה, ככה בן אדם נבנה, רק ספר עם משהו קטן לא נעים, הספקתי לבוא הרבה דברים בחיים. פעם בא אליי מאמין אחד, בשנות ה-20 לחייו, כמעט ידמעות בעיניים, רצה להתייעץ איתי. אני לא אכנס לפרטים, ותשמע, המצב שלי עם אשתי רע מאוד, היא רוצה להתגרש ממני. הוא טוען שהוא מאמין בישוע, גם אשתו. אבל הם הגיעו למשבר כזה, לא יכולים להמשיך, היא לא רוצה לחיות איתו. והוא בא ואומר לי, משה, מה אתה מציע שנעשה? בא להתייעץ איתי, בסדר, אני הייתי יותר מוגם אני יותר מנוסה. מה אמרתי לה, אתם יודעים? אמרתי, תגיד לי, עכשיו אתה נזכר לבוא? עכשיו? שאשתך רוצה להתגרש? איך הגעתם למצב הזה? זאת השאלה, זה כבר מאוחר, אחרי זה הם התגרשו לצערי. זה היה מאוחר. מה אתה מחכה להגיע למצב שהסכין בגרון כאן? איך אני אומר לכולנו, בכלל לא יתקרב למצבים האלה. אם אנו כל הזמן נזערים ורנים, אף פעם לא נסמך, אף פעם לא. בחסד אלוהים. נעשה את חלקנו ואלוהים יעזור לנו. בואו נתקדם לדבר הבא. אומר פולוס, הוא שתי מילים. התלהבו ברוח. מה זה להתלהב ברוח? מקום אחר אומר, אל תחבו את הרוח, אתם מכירים? מה זה להתלהב ברוח? ואני אשאל כל אחד מאיתנו עוד לפני שנתחיל להסביר. האם כל אחד מאיתנו מרגיש בצורה אמיתית שהוא מתלהב באופן רוחני? ואני מדבר כל הזמן, לא מדי פעם. אני יודע שיש מאמנים לא פעם הולכים לכנס, באנגלית קוראים זה ריווייבל, התעוררות. באים המון אלפי מאמינים, שומעים כמה מסרים, מוזיקה, מתרגשים ומתלהבים. ומה קורה אחרי הכנס? אחרי יום יומם שלושה, דעיכה כזאת. תראו, מאמין, מאמינה חדשים. איזה התלהבות. זה אגב נורא יפה לראות אותם. מה זה מתלהבים? אדם בא לאמונה בישוע. כולו מלא התלהבות. ישוע סלח על חטאי. אני אדם חדש. מרגיש את נוכחות רוח הקודש בקרבו. מאושר. רוקד מרוב שמחה. התלהבות אמיתית. למה זה כתוב? כי ההתלהבות הזאת עלולה לדאוך. אתם שההתלהבות, מי שדע עברית כמובן, המילה התלהבות באה מהמילה להבה. באנגלית זה אומרים to be on fire, אתם מכירים את זה. להיות מלא אש. זה ביטוי יפה. מין בערה פנימית של התלהבות מאוד מאוד חזקה. עכשיו כאן נבין, שוב אני חוזר, זה לא משהו חד פעמי או מדי פעם, מדובר על דרך חיים, כל הזמן להתלהב באופן רוחני. אני יודע, אני מנסה כאן לתת כמה הסברים, עד כמה שאני מצליח, קשה מאוד להגדיר את הדברים האלה. מין רצון פנימי מאוד חזק, באמת לעשות את רצון אלוהים כל הזמן, בכל דבר, זה לא מרפא, כל יום מחדש. מתוך באמת אהבה אמיתית לאלוהים, לישוע המשיח. אנחנו קוראים גם בתורה כמובן, איך אלוהים מצפה שנאהב אותו. בכל הלב, בכל הנפש, בכל מאודך, כל מה שיש לך, הכל, אהבה שלמה. אלוהים מצפה לזה, ובצדק. אלוהים אהב אותנו עד כדי כך שנתן את בנו ישוע, והוא המשיך לאהוב אותנו. הוא מצפה שהאמת ניתן לו הכל, בהתלהבות אמיתית, לא להיות קמצנים חלילה. זה מה ש... לעבוד אותו בנפש חפצה. שימו לב, אני אוהב את הפסוק הזה בקולסים, ג' 23. כל מה שאתם עושים, שימו לב, אני חוזר ומדגיש, כל מה שאנחנו עושים, אומר פה, תעשו בכל נפשכם, בכל יכולתכם, כמו לאלוהים, לא לבני אדם. אני, לפי הבנתי, זה אחד הפסוקים המעשיים הכי משמעותיים בברית חדשה. אני לא יודע כמה אנחנו מרגישים את זה. אתה הולך לעבודה, אתה לא עובד עבור הבוס שלך. יכול להיות שיש לך בוס שהוא אדם מאוד לא נעים, מאוד שלילי, חי בחטא, יכול להיות, לא חסרים כאלה. אז מה? אתה, שאתה נאמן בעבודה, עושה את מלאכתך כמו שצריך, זה לכבוד אבינו שבשמיים. אני חייב להגיד לכם, בתור מורה, שהייתי מורה במשך שנים רבות, היו לא מעט מקרים שהתלמידים מאוד מאוד הכזבו אותי, ולא עשו מה שביקשו, הם ביקשו שיעורי בית עבודות, זלזלו ולא עשו. תמיד, לפעמים יש את ההרגשה, כבר גמרנו, נמאס מהם. לא, אמרתי, אני אמשיך הלאה. אני אעשה את חלקי, לא בגללם, לא מגיע להם. אני עושה את זה לכבוד אלוהים. זה משהו פנימי עמוק. וכל דבר שעושים, לא משנה מה זה, חייל בצבא, יש לו מפקד שגם נותן לו פקודות לא תמיד הגיוניות. אז מה? כל עוד הוא במסגרת הכלים של הצבא, תיקנע לפניו. כי אתה נכנע לפני אלוהים. וזה נכון כל דבר שאנחנו עושים. באמת להבין את הדבר הזה. אנחנו עושים בבית כל מיני עבודות פשוטות. גידול ילדים, ניקיון, מה משנה מה? מה זה משנה מה? הכל לכבוד אלוהים. וכשאנחנו עושים דברים לכבוד אלוהים, אנחנו מבינים שאיזה משמעות אמיתית. אני זוכר שתמי הייתה אמא צעירה, וילדים קטנים, אתם יודעים, לגדל ילדים, יש בזה נקרא זה הרבה עבודה סיזיפית. כל יום להחליף חיתולים, להכין, לשטוף, להכין מזון, חוזר כמעט כל יום. אבל זה לא הנקודה. את מגדלת ילדים. את מגדלת ילדים. לכבוד מי? לכבוד אבינו שבשמיים. אני שואל, יש דבר יותר נעלה מזה? השגרה עלולה פתאום להפריע לנו לראות את המטרה האמיתית של הדברים השגרתיים היומיומיים. מה יותר מזה? ואחרי זה מיד שילדים גדלים באמת הולכים בדרך אלוהים, הסיפוק הוא עצום, לא יתואר, אבל עציר של המחיר, אני מסכים, של שנים רבות, עבודה לא פשוטה. אולי לפני שאני אראה את הפסוק הזה, אני אשאל שאלה בנימת. אולי התלהבו ברוח. אני מקווה שתסכימו איתי שככל שכל אחד מאיתנו יותר מלא ברוח הקודש, באופן טבעי אנחנו יותר מתלהבים. זאת אומרת, אם מאמין או מאמינה נחלש, וזה עלול לקרות, והוא מרגיש באמת יש לו מעט מרוח הקודש, אז זה התלהבות נדבר. כמו זה נר כזה שבקושי דולק, להבה קטנה, זה לא להבה רצינית. ולהבנתי גם ניסיוני, כי אנחנו כתוב איך שפולוס אומר לאפסים, הימלאו ברוח. ככל שאנחנו מתמלאים ברוח הקודש, זה נוחות אלוהים בקרבנו, באופן טבעי אנחנו יותר משתדלים לעשות רצון אלוהים. זה ממלא את הישות שלנו, את המהות שלנו. למה אני מדגיש את זה? יש לנו מקרה מאוד מעניין בברית חדשה, במעשה השליחים, אתם בטח מכירים את זה, עם אפולוס, זה באמת מעניין. אתם רואים כאן, מעשה השליחים פרק י' ח' 24-25. היה איש אחד, יהודי מאפסוס, מאלכסנדריה, קוראים לו אפולוס. איש דברים ותקים בכתובים, אדם מאוד נחוש בדעתו, יודע לדבר, הוא היה מלומד דרך האדון, הוא הכיר את דרכי ישוע, את חייו של ישוע, את מה שהוא דיבר. ומה נאמר עליו? והוא מדבר כחום רוחו. אני מעיר שאנשים ששמעו את אפולוס, הם התלהבו ממנו. הוא דיבר בהתלהבות, מה זה חום? זה להבה פנימית. הוא מלמד היטב על אודות ישוע. והוא לימד אנשים על ישוע המשיח, בצורה נכונה ובהתלהבות. ומה אומר כאן בסוף פסוק? ולא ידע כי מטבילת יוחנן לבדה. שזה דבר מאוד מעניין. האם בשלב הזה אפולוס נטבל ברוח הקודש? מה דעתם? עדיין לא. והוא נטבל במים, טבילת יוחנן. זה לא הטבילה ברוח הקודש של ישוע. והוא בכל זאת, הוא דיבר ולימד בהתלהבות, כחום רוחו שכתוב כאן. איך אפשר להסביר? להבנתי ההסבר פשוט. אני מבין שכל אדם שנמצא בדרך האמונה, ומשתדל מת לעשות רוצה לולים, עוד לפני שהוא נטבל ברוח הקודש, ישוע נותן לו מרוח הקודש. נותן לו. ולמעתי, אפולוס קיבל מרוח הקודש. אין ספק, בצורה פילית. אני אומר לכם, לפי הבנתי, בין היהודים הדתיים, ויש כאלה החרדים, שבאמת רוצים לעשות את רצון אלוהים, למרות שהם עובדים את אלוהים לא בדת הנכונה, והם גם מתנגדים לישוע, אבל הם בעיוורון. אבל יש להם רצון טוב, אני בטוח שאלוהים נותן להם מרוח הקודש. והוא שלעזור להם, למרות שהם בעיוורון. ואני יכול בטוח, להיות בטוח שאפולוס, אחרי שהוא נטבל ברוח הקודש, אני מבין שההתלהבות שלו עוד יותר גדלה. זה מדוגמה מאוד מעניינת על הנושא של ההתלהבות הרוחנית. אחד הדברים החשובים כדי לשמור על הלהבה הזאת, אם שיש אש, צריך להוסיף לה דלק. להוסיף נפט או בנזין או עצים, כדי שהלהבה לא תידח. אני מזכיר לכולנו את מה שפולוס מוכיח את קהילת אפסוס, עזבת את אהבתך הראשונה. דבר היום ונורא. הם התפשרו, נעשו קרים. דבר היום, וישוע הוכיח אותם בצורה קשה מאוד. על הלהבה זה רוצה לשמור, מאמץ מדי להזין אותה כל הזמן. עכשיו, אחד הדברים שיכולים לעזור לכולנו, באמת, לשמור על להבה רוחנית, זה להשתדל להיות בקשר עם מאמינים רוחניים אנשי אלוהים. תראי, פולוס אומר לקורינטים משפט מאוד חשוב בקשר זה. חברת אנשים רעים משחטת מידות טובות. אני אומר לכולם, אנחנו צריכים להיות מאוד, מאוד זהירים עם איזה אנשים אנחנו באים בקשר. אם מאמין או מאמינה נמצא בקשר עמוק, אני לא מדבר קשר קטן של עבודה ודברים שחייבים להיות בקשר. אני לא מדבר על זה. מה שיותר משמעותי, הדבר הזה יחליש אותו. יחבא את הרוח שבקרבו, כי כשאדם מתמלא בדברים עולמיים חומריים, זה רק לרעתו. לעומת זה, אם אתה הולך, נפגש עם מאמינים, באווירה נעימה, אווירה רוחנית, עם דבר אלוהים, זה בונה אותך, מחזק, מעודד אותך. לכן הוא אומר גם פולוס כאן, תהיו חברים לאלה שהולכים אחריי. הביטו למתהלכים מכן כאשר אנחנו מופת לכם, אני אומר מאוד חשוב מי האנשים שבוחרים להיות איתם בקשר. ואני מצא לכולנו, ויש לי הרבה ניסיון בחיים, להשתדל כמה שפחות להיות בקשר קרוב עם אנשים לא מאמינים. כמה שפחות. הייתי אומר שהסיבה היחידה אולי להיות כדי לבשר. אבל אין לנו חוץ מזה מה להתעסק איתם. המון שטויות, דברים מיותרים, סתם, מרוקנים, מחלישים אותנו. מה זה נותן? תשימו לב מה כבר אפשר לדבר עם אדם לא מאמין. על כלום. זה לא נותן כלום. לכן אני אומר, באופן אישי, להתמלא ברצון להם, בשקידה, להיות בחברה של מאמינים, זה נפלא. וזה באמת בונה את הבן אדם. לשמור על הלהבה הרוחנית, כמה שיותר בחוזק הגדול ביותר. התלהבו ברוח. הייתי אומר, דבר אחרון לסיכום, אפשר להגיד הרבה דברים. אני חייב להגיד לכם בגילוי לב, אני מתלהב ברוח כל הזמן. אתם יודעים למה מתלהב? למרות שאני בערך 50 שנה מאמין. למה? כי כל הזמן יש דברים חדשים. אני מתלהב כל פעם מחדש מההפתעות הנפלאות שאלוהים עושה בחיים שלי. הוא מפתיע. דברים נהדרים שבכלל לא חשבתי עליהם, כל פעם מחדש זה לא נגמר. אז איך אפשר לא להתלהב מהפעולה הנפלאה הזאת? באמת, אני כלום מידע מחדש. זה לא נגמר רק לפני הרבה שנים. זה כל הזמן מתחדש, מתעצם. באמת, אתה באמת אסיר תודה ומלא הלל לאבינו שבשמיים ולישוע המשיח. על החסד שלא נגמר. הוא לא נגמר. איך לא תתלהב, תגיד לי. איך אפשר שלא? הדבר האחרון שנדבר עליו הערב, עבדו את האדון. אנחנו נקראים לעבוד את ישוע המשיח. האמונה זה עבודה רוחנית. מה זה לעבוד את האדון? אנחנו קוראים בתורה, אני אזכיר לכם, בדברים י"ג 5, דבר קצת דומה, אחרי אדוני אלוהיכם תלכו, אותו תיראו, מצוותיו תשמור, וקולו תשמעו, ואותו תעבודו, ואותו תדבקו. פה עם ישראל הצטווה לעבוד את אלוהים. יש כאן רשימה של הרבה דברים, לעבוד את אלוהים. והשאלה שאני שואל כאן, מה זאת אומרת לעבוד את אלוהים או לעבוד את האדון? ברור שהאדון ישוע הוא גם אלוהים, זה ברור. מה זה לעבוד את האדון? לעבוד את אלוהים? מה הכוונה? מה זה? מאוד פשוט. הייתי מזה הכל. זה הכל. שוב, אני נותן הסברים שהם לא שלמים. אל תלמדו את זה בעל פה, ממש לא. אני נותן לנסות להסביר את הרעיון מתוך הכתובים. באמת לשמור בקפדנות את כל מה שהוא מלמד אותנו. לעשות כל דבר בחיים שלנו לכבודו, זה נקרא לעבוד אותו. הכל. כתבתי כאן עוד דבר. כל מה שיש לנו, ואם הוא יותר לדייק אולי, כל מה שניתן לנו, משתמש בזה לכבוד האדון. בכל. אני רוצה לתת לכם דוגמה מעניינת. אחד האחים שלי, לא משנה מזה, יש לי כמה אחים. כשהוא היה צעיר, הוא מוזיקאי ברמה מאוד גבוהה. מי שיודע על מי אני מדבר, זה לא משנה, זה לא סוד. הוא היה נגן קונטרבס, קונטרבס זה כמו כינור גבוה כזה, אתם יודעים, ענק. קונטרבס, הוא היה נגן קונטרבס בתזמורת כל ישראל. עוד זאת, מקצוען. עכשיו, בשלב הזה, הוא נסע לירושלים לנגן שם בתזמורת, הוא גר ברמת גן. הוא קנה דירה, עכשיו אני לא זוכר את כל הפרטים כאן, לפני הרבה שנים, אלו ילדים קטנים אז, ואחרי שקונים דירה, אתם יודעים, צריך לשלם הרבה הרבה כסף. ואז מה קרה? הציעו לו ללכת לנגן בערב מדי פעם במועדון לילה, בתור נגן קונטרבס. הוא מקצוען, ולהרוויח המון כסף. שעה, שעתיים, לא יותר, מה שאתה מרוויח בשלושה ימים בתזמורת. פיתוי עצום. באמת הוא עושה את זה תוך זמן לא רב, יוכל להחזיר המון המון כסף. אתה אומר רק רגע אחד, כזה פיתוי, הזדמנות כזאת, מה הייתה התגובה של אחי אל לגלות לכם? בפירוש הוא לא הסכים. זה מתה הפיתוי. הוא אמר, הוא הבין שלא, אלוהים לא נתן לו את הכישרון הזה, את המתנה הזאת, היכולת המוזיקלית, ספק מוזיקאי ברמה, כדי ללכת לנגן במועדון לילה, כדי להנג אנשים בצורת חיים שאנחנו לא מסכימים את הכל. לא לזה, אלוהים נתן לו את המתנה. אז תחשבו איזה דוגמה למבחן רוחני. הוא הבין שאסור לו להשתמש במה שאלוהים נתן לו למטרה שלילית, בשום אופן לא. ואני אומר לכולנו, כל מה שניתן, אם זה הדירה שלנו, להשתמש בה לכבוד אלוהים. שאדם בא לבית של כל מאמין מאמינה, זה בית אלוהים. הכי חשוב, כאן אנחנו משרתים את אלוהים. איזה שאלה. אתה יודע, קורה לפעמים שבאים אלינו לא מאמינים. קורה. אז מה, אנחנו לא נתפלל כאן? כדי שהם לא ייפגעו? איזה אבסורד זה הרי. בואו שנתפלל. מי שלא רוצה שיקום אליך. אנחנו לא נכבד את אלוהים? איזה שאלה. אני יודע שלא פעם מאמינים אמורים להזכיר דירה. אבל אם הם יודעים באמת שהם אמורים להזכיר את זה לאנשים שבאמת חיים בחטא, שלא יזכירו להם, מה פתאום? שחלילה יתאמו את הדירה שלהם, עשו דברים שאסור לעשות, בשום אופן לא. כלומר, להיות מאוד מאוד זהירים. כלומר, בכל מה שיש לנו, להביא כבוד לאבינו שבשמיים, בלי יוצא מהכלל. ואני רק אסיים ביהושע בן נון, אני אזכיר לכם, באמת, אדם משכמו ומעלה, הוא המשיך את תפקידו של משה רבנו, אלוהים משתמש בו, להיות המנהיג הצבאי, לכבוש את ארץ כנען במלחמות קשות ביותר, והוא עמד בראש עם והוביל אותו מלחמה אחרי מלחמה. וכשהוא היה בסוף ימיו, זה מופיע בסוף ספר יהושע, מה הוא אמר לעם? תראו איזה דברים בפה. הוא הזכיר להם, כל מה שאלוהים עשה עם עמנו, איזה חסד, הוציא אותם מצרים, במדבר 40 שנה, הביא אותם לארץ כנען, ועכשיו הוא נתן להם את הארץ לנחלה. ואז מה אומר להם יהושע? האדם הרוחני הנפלא הזה, אחד משני המרגלים, שהיה בעד להיכנס לארץ, הוא האמין שאלוהים ייתן את הארץ. מה הוא אמר לעם ישראל? תראו איזה דבר יפה. בחרו לכם היום את מי תעבודו. אתם תבחרו, אומר לעם. אם את אלוהים אשר עבדו אבותיכם, אשר מעבר נהר, את אלוהי אברהם יצחק ויעקב, כמו שאברהם עבר אותם. ואם את אלוהי האמורי, את עבודת האלילים, אשר אתם יושבים בארצם, בארץ היו הרבה עדיין עובדי אלילים. אתם תבחרו, או אלוהים, או עבודת האלילים. ומה הוא אומר בסוף? אנוכי וביתי נעבוד את אדוני. הוא יהיה אדם זקן, אני מבין כבר בסוף הקריירה שלו. אני ימשיך עם הבית, עם המשפחה שלי, לעבוד את אלוהים עד סוף ימיים. זאת הייתה הבחירה שלו. למה יש את הפסוק הזה בבית? אני כבר לא זוכר. הרבה הרבה מאמינים ואוהבים עושים את הפסוק הזה. אני וביתי נעבוד את אדוני. ממש יפה. אבל לא רק לכתוב את הפסוק, הלוואי שבאמת אנחנו נעבוד את אדוני בכל ליבנו נפשנו מעודנו, ונביא לו את כל הכבוד והתפארת שהוא ראוי, וכמובן לאדוננו ישוע המשיח. אמן.